אנחנו הגענו לאמצע פרק רביעי. הרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות. דיברנו על חולי הנפש, דיברנו על... אפשר לסגור את הדלת? תודה, 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 הרעש. דיברנו על העובדה שהרמב"ם מגדיר בריאות הנפש וחולי הנפש במילים של הדור שלנו כנפש מאוזנת. נפש מאוזנת זאת נפש, זה אדם שכוחותיו הם בדיוק במידה. מידות כשמם כן הם, מידה יכולה להיות גדולה מדי או קטנה מדי, וזה לא טוב, לא הגדול ולא הקטן, לא המופרז ולא המועט, אלא צריך להיות במידת האמצע. ועיקר החידוש של הרמב"ם, שגם דברים שאנחנו תופסים כדברים שנחשבים בחברה, הרמב"ם אומר, זה בדיוק אותו דבר כמו ההפך שלהם. כלומר, נגיד אדם שהוא פזרן מול אדם שהוא קמצן, אז אתה אומר, פזרן, זה אחלה גבר. והקמצן הוא קמצן. אומר הרמב"ם, זה גרוע וזה גרוע. אותו דבר, אותה מידה, שניהם קלקול. וצריך להיות נדיב. והפחדן מול הנמסר לסכנות. אז אנחנו נגיד, הוא איזה אמיץ, איזה, איך הוא לא מפחד, הוא עושה סנפלינג בלי הבטחה, להרים גלגל של אופנוע וכל הדברים הזה. אומר הרמב"ם, שטויות. הפחדן הוא גרוע כמו, בדיוק כמו, כמו אותו אחד שמוסר את עצמו לסכנות וכן על זה הדרך. שלום וברכה. זה מה שכאן הרמב"ם העריך, אם אתם זוכרים, העריך כאן, נתן הרבה מאוד דוגמאות, יש כאן מקדימה, תשבו, נתן כאן הרבה דוגמאות למידות המקולקלות מכל הכיוונים. הכלל שאומר הרמב"ם הוא שהאמצע, דרך האמצע, ותשימו לב, דרך האמצע של הרמב"ם, זה לא דרך האמצע שלנו היום, של דרך האמצע שגם עושים קידוש בליל שבת, אבל גם אחרי זה נוסעים לדרך האמצע, לא צריך להיות... מספרים במילתא דבדיחותא. בדיחה, אני יודע אם זה... שרבקה, בפרשה הקודמת, היא הייתה בהיריון. אז היא עברה ליד בית של בית עבודה זרה, אז בועט. עברה ליד בית מדרש, בועט. מה זה צריך להיות? הלכה, אמרו לה, שני גויים. שבה, מזל, ופחדתי שיצא לי מזרוכניק. גם פה וגם פה. כך אני יודעת, אחד כזה. חצי בדיחה, חצי... היום זה, ברוך השם כבר, רחוק מלהיות נכון, אבל דרך האמצע של הרמב״ם זה לא דרך האמצע גם וגם כזה, גם וגם יוצא גם גם, אחד שמגמגם. אלא דרך האמצע הכוונה, בגיאומטריה, המרכז הוא שייך לכל הקצוות כולם, הוא לא נוטה לשום צד. הסגרנו בפעם שעברה את הפסוק בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא נוטע את עץ החיים, איפה המיקום של עץ החיים? בתוך הגן. אומר שם הרש"י, מה זה בתוך? באמצע. אתה רוצה להיות שייך אל החיים, תהיה באמצע. כל קצה הוא מתרחק מן החיים. אתה בקצה של הפזרנות, זה לא טוב. תדעו לכם שגם להלכה, אם אדם מפזר ממונו יותר מדי לצדקה, אז קופים אותו שלא יעשה את זה. כי זה בא על חשבון ילדיו, על חשבון אשתו, על חשבון בני ביתו, זה לא טוב, לא טוב הדבר הזה. אלא ייתן אדם לצדקה, מעשר, ייתן חומש, חוץ מאנשים מיוחדים, מיוחדים מיוחדים, שהם כל מיני צדיקים, שבאמת... כל ממונם לצדקה, אבל אנשים רגילים, אז שרוצים לשמור על שורת ההלכה. שורת ההלכה אומרת שגם אדם יהיה לו כסף לעצמו. אנחנו לא קומוניסטים. אז אני קורא כאן באמצע פרק רביעי, והרבה פעמים יטעו בני האדם באלו הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה. ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. וכשיראו מישהו בתכלית זאת המידה, רצוני לומר, מוסר עצמו לסכנות, הוא מוסר עצמו למיטה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, יחשיבו בזה ויאמרו עליו שהוא גיבור. כשהייתי ילד קטן, אז בדיוק היה פרץ לעולם סרטי סופרמן. אז זה התחיל. אתם יודעים מה זה סופרמן? אתם יודעים מה זה? אתם יודעים. אז התחילה תופעה בבית ספר, היום גאים ילדים לבית ספר, קומה שלישית, קומה שנייה, מהחלון, קופסים, פח, מתרסקים על הרצפה. כל כך כוח הדמיון עבד, אנשים חושבים שילדים חושבים שהם יכולים לעוף. אז האמת שלא כל כך השתננו מאז, כי כל מי שקצת נוהג בכבישים, יצא לכבישים ויראה, אנשים מופרעים. נוהגים בסכנה, מסכנים את עצמם, מסכנים את זולתם, חוצים קו אדום, עוקפים מימין. מה? ואיך הוא קורא לעצמו? אני נהג מהיר. אני הנהג הזריז. אני... אתה לא הנהג הזריז, אתה נהג המסוכן. אתה נהג המסוכן. ולפעמים אתה רואה כל מיני רוכבי, אופנועים, מרים גלגל, כן? זה, הכל הזה מרים גלגל. על מי אתה, בא לעשות כאן רושם? ומסתכלים עליו, וואי, איזה יופי. זה לא אומר כלום מה שהעולם חושב. העולם יכול להרים על נס כל מיני אנשים שעושים שטויות. והרמב"ם אומר, בהרבה מאוד פעמים, ההמון טועה בקטע הזה. טועה. כן, גיבורי התרבות של, של החברה היום הם בדרך כלל אנשים שלא היו עוברים את המשפט הראשון כאן בשמונה פרקים. אנשים שהם נמצאים ממש ממש באחד הקצוות, בשום פנים באופן לא באמצע. חסר משפחה, בלי מערכת זוגית תקינה. בוודאי ובוודאי שהם מתהדרים בכל מיני דברים שהם קצוות. כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים אותן לסכנות גיבורים. איך צריך, גם פה יש כאן מכבסת מילים. צריך לקרוא לדבר בשמו. אתה לא גיבור, אתה מופרע. אתה פזיז, אתה מסוכן. ואז פתאום בן אדם מתחיל לקבל... אבל כשהם פועלת מכבסת המילים, ולנהג המופרע קוראים גיבור, ולאדם שהוא... לאדם הקשוח והלא נעים קוראים לו אסרטיבי. מילה יפה. אני אסרטיבי. מלמדים אותו, בוא תהיה אסרטיבי. מה זה אסרטיבי? מי הביא את המילה הזאת? אנחנו מכירים בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, עין טובה. אנחנו מכירים. מה זה אסרטיבי? אסרטיבי זה איך לדעת להגיד לא, בלי לתת למישהו כבר את הכנס בו מכל הכוח. אתה מסובב את זה יפה. מכבסת מילים. אז הרמב״ם הוא פורם את המכבסה הזאת. דרך אגב, במיוחד אצל נערים. במיוחד אצל נערים. כן. נו, קדימה, קפוץ, קפוץ, יאללה. עומדים שם ביהודיה, כשעוד היה מותר לקפוץ. קפוץ. הוא מפחד. צודק. הוא צודק כשהוא מפחד. זה לא, לא הגיוני לקפוץ בכזה מקום. לא, לא, כולם, פעם, קופץ, טח. שברו הרגליים. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב. יאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן. גם פה. רואים בן אדם אדיש, אפתי, לא זז, אומרים, בוא נה, זה קול, חבל על הזמן, יש לו דם, קרח יש לו. שום דם קרח, זה אדיש, זה אפתי. איפה החום, איפה הרגש, איפה ההזדהות, איזה מין דבר זה? כן? יש פעם היה איזה שחקן כלשהו שהוא לא היה מחייך. היה לו בעיה פיזית, לא מחייך. עשו מזה עניין, זה מגניב, הוא לא מחייך. הוא ככה, מה זה לא מחייך? אדם שלא מחייך, אין לו אור על הפנים. חיוך, זה... אז גם לקצה השני, יאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן, ועל העצל שהוא שמח בחלקו. אני לא, אחי, אני אתן, טוב. תראה אותו בחושה, ישן, לא זה. מה איתך? שמח בחלקי. מה שמח בחלקך? שמח בחלקו זה אדם שעבה, עובד, ועמל, ותורח, והוא חי כמו, חי בצורה סבירה, והוא אין לו עיניים גדולות, הוא לא, יש לו בית סביר, הוא לא רוצה בית פי שתיים, יש לו נוסע ברכב תקין, לא... או חשוב דווקא המודל הכי, הכי חשוב, הכי חדיש. אבל אדם שהוא ככה מין בטלן כזה, אז עניות, גוררת מסכנות, חוכמת המסכן בזויה, ואחרי זה יש לו צער ומריבות ואיסורים, הילדים ועם אשתו. במקום שיבוא ויגיד לו, קדימה, תפוס את עצמך בידיים, ואתה עושה קורס מקצועי, תלמד, תפרנס, תתקדם. יש לו תירוצים. הוא שמע כל מיני מאמרים, איזו השיר השמח בחלקו, והוא טוב לו בבטלה הזאת. ועל נעדה הרגש ההנאות לעובי טבעו שהוא נזהר. תראו איך הרמב״ם היה, כן, ממש לקח את כל הטעויות של הדוסים, כביכול, ומפוצץ אותם. נעדה הרגש ההנאות לעובי טבעו שהוא נזהר. כלומר ירחת. באים למדע אומרים לו, תשמע, בוא תשמע, יש כאן איזה דיסק חדש שיצא יפה, מוזיקה. לא, 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 אני לא... לא בשבילי הדברים. בוא, זה כזה, מוזיקה זה... לא, לא. יש סעודת מצווה, מה להציע לך? אוף, שניצל, או זה. יש משהו מטופו? סעודת מצווה, תראה זה. אל תקרא את המייל רק. כן. חבר שלו קנה איזה בגד יפה. אחי, מה אתה אומר על הבגד שלי, יפה או לא? אני לא... לא מעניין אותי, זה לא... יש לי חולצה אחת. כנסיים אחד, אני מוציא את העת לפני שבת, ומכניס אותו אחרי, ומה הסיפור. כן, וזה כאילו באצטלה של נזהר. האבות שלנו היו ככה, דוד המלך היה ככה, האבות היו מלאי חיים, אברהם, יצחק, יעקב, היו מלאי חיים, היו גם עשירים גדולים, היו גם מלאי חיים, עסקו, יצרו, בנו, דוד המלך מנגן, כותב, שר, לומד תורה, כל מגוון כוחות החיים, הרי החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה הוא נתן לנו. את כל כוחות היצירה, זה הוא נתן לנו. אז אדם שהוא תחת איזה מין הצטלה ככה של איזה זהירות ואיזה פרונקאית כזה, הוא נמנע מלגעת בשום דבר, לא בענה הזאת ולא בענה. אפשר לחיות ככה? עכשיו רואים את זה כשהבחורצ'י כזה, שאני כרגע מתאר לכם אותו, הדמות הסטריאוטיפית הזאת, אז הוא מתחתן. הוא רגיל בישיבה לאכול בארוחת צהריים, הוא שם לו קצת לחם עם חומוס. עכשיו אשתו הלכה, השקיעה וזה, שאלה את אמא שלו מה הוא אוהב, אמא שלו גם לא זוכרת מה הוא אוהב, הוא... טוב. הלכה הכינה משהו שנראה לה שהוא אוהב. ואם לו פתאום איזו ארוחת שינה. לא יודע איך לעשות מה, הוא רגיל, לאכול לחם עם חומוס. אבל עכשיו, ארוחת צהריים היא חלק מעבודת השם שלך. חלק מהזוגיות. נו, צריך להתגבר, להתחיל לאכול. מה תעשה אז? היה רגיל שלנו מיטת סוכנות, פתאום אדם מתחתן, מקבל מיטה עם זרון, פילי, סופוסטרופדי, אני יודע, אבל... זה היה... לכן, כל השורי בלא אישה, השורי בלא ברכה, בלא בלא... כי ברגע שאדם מתחתן, על כורחו הוא מתחייב חייב להתחבר חזרה לכוחות החיים, ואז באים ילדים. ואז הילד בא אליו מגולות, אבא, בוא תשחק איתי. אז אתה צריך לקחת על הקרקע, על ארבע, גולות, תצלוב וזה. פעמים כדורסל, כדורגל, הילד מציל אותו, הילד לוקח אותו למקומות שהוא כבר מזמן עזב, ושכח איך הם נראים. יש שיר יפה של... שאהוד מנור כתב את המילים, זו ילדותי השנייה. מה? הוא מבצע את זה, אבל מי כתב את המילים? זה איך אדם מבוגר חווה מחדש את הילדות דרך הילדים, וגם יכול לתקן כל מיני דברים שלא היו לו בילדות, אז הוא תקן אותם. כל משחק שאנחנו קונים לבית, לילדים, משתדלים שאשתי ואני לבדוק שאנחנו גם יכולים לשחק במשחק הזה. אז אחרי שהם נרדמים, אנחנו ממשיכים. אני לא צריך להגיד לכם אם נצח, אני מקווה, כן, זה ברור. אה?
דיברה ללווין, סופר שאני משחק דוקים, הילדים בצהריים.
כן.
אשתו את הנחה, אבל שומר עליהם.
זה משחק טוב.
אני
חושב
שאני
משחק שקט כזה דוקים. מי יודע מה זה דוקים היום? אתה יודע, זה... יודעים, כן, הילדים שלי יש. הנה, הלאה, ממשיך הרמב״ם בסדרת הטעויות, ועל זה אמין מן הטעות, יחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות, וזה כולו טעות. בן אדם, חלק כסף, איזה צדקה, אומרים, אוי, איזה יופי, מעריכים אותו. זה טעות. זה טעות. אדם נורמלי לא מחלק את כל הכסף שלו. אם מישהו מחלק את כל הכסף שלו, זה אומר שהוא מנסה לקנות משהו. יש בן אדם שקונה אוטו, יש בן אדם שקונה בית, ויש בן אדם שקונה מעמד. ותשומת לב דרך כסף, זה מסכן. צריך להגיד לו, אנחנו לא צריכים את הכסף שלך, אנחנו אוהבים אותך גם בלי זה. יש אנשים שמנסים לקנות מעמד דרך כסף. מה, מפזר, זה לא נורמלי. או שיש לו איזשהו צורך לרצות, או שיש לו איזשהו צורך להיות, להרגיש בטוח, הוא מרגיש שאם הוא ייתן כסף אז יהיה ככה, או שיש לו צורך להשתייך, להשתייך, הוא מגיע למקום, הוא מרגיש ש... איך הדרך שלי להשתייך? הדרך הבסיסית להשתייך זה באמת להבין את החברה שאתה חי בתוכה, ולהתחיל לתרום לה, ולהיות חלק ממנה. זו הדרך הארוכה שהיא הקצרה. הדרך הקצרה שהיא ארוכה, זה להתחיל לתת כסף. בחוץ לארץ זה מאוד נפוץ, יש את הפרזידנט של הקהילה, כן, יש את בעל המאה ויש את בעלי הדעה. אז הרב צריך לפי הפרזידנט, או לעצבן אותו, או זה, כל מיני ניואנסים כאלה דקים. אבל אומר הרמב״ם, גם זה טעות, ועל זה ימין מן הטעות יחשבו גם כן הפיזור, ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות, וזה כולו טעות. ואומנם ישובח באמת הממוצע. ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול פעולותיו כולם תמיד עד שיתמצאו. האמצע. זה המשובח. זה מה שהשם יתברך רוצה שנעשה. זה כאן עוברת נקודת החיים שלנו. בנקודה האמצעית. בנדיבות. איך קרא לזה כאן? בזהירות הטובה. בתשומת הלב. בענווה שהיא ממוצעת בין הגאווה לבין שפלות הרוח. בטוב הלב, שהוא ממוצע בין הנבלה לבין היתרון טוב הלב. אנחנו צריכים להיות בממוצע. בממוצע, עוד פעם, לא במובן לא בינוני, אולי בינוני כמו של בעל התניה, אבל לא במובן המתפשר כזה, טוב, קצת מפה, קצת משם, קצת חריף, קצת מתוק, קצת חלבי, קצת בשרי, איזה מין מיקס כזה, לא. אלא אמצע במובן של שייכים לכל הכוחות כולם. אני שייך להכל, אני שייך גם אל הנדיבות, אני יודע לתת כשצריך, אני יודע גם להגיד לא כשצריך. בואו תחשבו ביחד איתי. מה קורה להורים שלא יודעים להגיד לא? אחלה הורים, נכון? איזה הורים מתוקים, נדיבים, רק נותנים כל הזמן. זה נזק. איך אומרים ילד מפונק באנגלית? ספויל. וספויל זה גם מקולקל. זה אותה מילה, למפונק ומקולקל. אתה מפנק אותו, אתה גם מקלקל אותו. אז זה נראה לנו אחלה, רק אומרים כל הזמן כן וזה. אבל יהיה הורה שלא יודע לשים לילדים שלו גבולות, להגיד להם, זה לא, זה אני לא מסכים. זה גם לא תקבלו, זה תעבדו ותקבלו. בסדר? אז ילד לומד להעריך כסף, הוא לומד להעריך עבודה, הוא לומד להעריך שכסף לא צומח על העצים, הוא גדל מהדבר הזה. אבל... וגם הפוך לא טוב. כמובן, הורה שכל הזמן הוא מידת הדין, לא ולא ולא, אז כן הילד לא מקבל חול, לא מקבל אהבה. אז צריך מידת האמצע. וכל הדברים האלה. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, צריך לדעת ש... כל העבודה הנפשית היא צריכה להיעשות, יש כלל גדול בעבודת הנפש, הרמב״ם מדבר עליו גם בהמשך, והכלל הזה הוא צמד המילים בלי לחץ. בלי לחץ. זה גם צריך להגיד את זה להורים. כן, הורים, בלי לחץ. רואים את הילד בגיל 4, אני יודע מה, הוציא איזו מילה לא טובה מהפה, בלי לחץ, מה קרה? אנחנו מאמינים בנפש הילד, ובלי לחץ זה לא אדישות, אבל בלי לחץ. אם אדם קרא שהוא עשה פעולה חד פעמית, נכשל באיזה פעולה חד פעמית, במיוחד ילד, אבל גם מבוגר, לא בטוח שהתגובה הנכונה זה עכשיו להסתער על זה בכל הכוח, הוא להגיד, מה עשית בזה? כי אז אתה נותן לזה אח שווה, אתה מנפח את זה יותר ממה שזה. הוא לא התכוון לזה, זה כישלון חד פעמי. לפעמים גם צריך את החוכמה של לדעת גם לא לראות, וגם לא לשמוע, וגם לא להגיב. להתעלם. כן? אתה הולך עם הילד במקולת, חוזר הביתה, אופס, מהכיס יוצא איזה מרמלדה, כן, איזה שוקולד, איזה משהו. לקח, מחנות. גנב, גניבה, לא תגנוב, ישר אבא רץ לחנו לארון הספרים, הוציא לו עשרת הדיברות, לא תגנוב, זה... עשרת הדיברות זה גונב נפשות. אז הוא רץ לזה, לפרשת קדושים, לא תגנוב, הוא עושה מזה עסק שלם. חביבי, זה ילד, הוא לא מבין, הוא דמיין שהוא לקח, הוא דמיין שהוא שילם, הוא דמיין שהכל שלו, והכל זה. תגיד לו, לא לוקחים, וזה, אל תפגע בכבודו. יש כאלה שבאים, מביאים אותו אל מול המוכר, תגיד לו סליחה. מביישים אותו, עושים אותו ערום. זה כישלון חד פעמי. אתה צריך לזה, לא עושים כזה דבר, אצלנו בבית, וזה, אבא יחזיר, הפעם בא תיזהר, אחרי זה הדרך. אומר הרמב״ם ודע שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה, היא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהם. כן? אם אדם חוזר על הדברים פעם ועוד פעם ועוד פעם, טוב, אז זה כבר טבע, זה כבר אופי, כאן צריך להתחיל להתמודד. אם זה אופי טוב, הרוויח. אם זה משהו לא טוב, צריך להתמודד. אבל חד פעמי, בלי לחץ. בלי לחץ. בלי לחץ גם על עצמנו. לפעמים קורה גם אנחנו נכשלים. לא, אדם לא ייסר את עצמו, יחיד את עצמו חרבות בתוך הלב, התחיל לחפור, למה אני כך? אנחנו בני אדם, וקורה שאנחנו נכשלים, לפעמים במילה לא במקום, במחשבה לא טובה, בעין לא טובה. קורה תקלות, יש, בסדר. ואם היו הפעולות ההן טובות, יהיה מגיע לנו מהן מעלה. ואם היו רעות, יהיה מגיע לנו מהן פחיתות. זה גם מסביר לנו את החשיבות הגדולה באמת של חינוך, חינוך ילדים, דין חינוך, מצוות חינוך. כי במצוות חינוך אתה בעצם מרגיל את הילד לפעולות טובות, לפעולות של מעלה. וגם הרמב״ם כותב במקום אחר, שאם אדם יש לו 1,000 שקל לתת לצדקה, עדיף שהוא ייתן 1,000 פעמים שקל מאשר פעם אחת 1,000 שקל. כן, שלא יגיד לעצמו, יאללה, אני אתן בבת אחת ונגמור עם זה. אלא ירגיל את עצמו בפעולות הטובות. ירגיל, ממש, תאמן. ירגיל עד שזה יהפך לו לטבע שני. ויש דברים שאפשר לעשות אותם יום יום. לדוגמה, ירגיל אדם את עצמו לנהוג מנהג רבן יוחנן בן זכאי ולהקדים שלום לכל אדם. אתם לא יודעים איזה ברכה הדבר הזה מביא. כל אדם שאתה רואה אותו, לא, אתה אומר לו שלום. כל אדם. מוכר. בסדר, לא יודע, ברחוב. למרות שלפעמים יש לי כזה... אני רואה איזה יהודי פתאום... מלא אהבה כלפיו, לא מכיר אותו, כשאני נוסע ברכב, אני עושה לו שלום מהאוטו, הוא מחזיר לי. הרבה פעמים הוא מחזיר לך. אחרי זה מסתכל מי. אבל, כן, להקדים שלום, חייך. חיוך, ככה. אם מישהו עם חיוך, בוקר טוב, חייך, זה, יש אנשים שהחיוך הזה, שעכשיו חייכת אליהם, עשה להם את היום. עשה להם את היום, ממש ככה. אז זה טוב להתרגל בדברים האלה, לפעמים בצורה מודעת. כשאני עולה הביתה, אז יש מעלית. עד איפה שאנחנו גרים, ויש מראה. אז אני מסתובב, מסתכל על המראה, מחייך לעצמי. איזה יום עבר, היה כל מיני דברים, בפקקים, נתקעתי, בא, עכשיו אני נכנס הביתה, צריך להיות בשמחה. אז אני קודם כל מחייך אל עצמי, אני מבסוט, וככה. מחייך אל עצמי, אני נכנס הביתה מחוייך, וזה מחזיק מעמד 5 דקות, אבל גם זה משהו. גם זה טוב. אז לכן כאן אומר הרמב"ם להתרגל. ומפני הנה עוד כל משפט פה ברמב"ם זה הכל פצצה. ומפני שאין באדם, אין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבר בפרק השמיני, והוא ירגיל ולא ספק פעולות מקטנותו כפי מנהג קרובה ואנשי ארצו. כן, זה עוד איזה. אדם בתחילת בריאתו הוא לא בעל יתרון ולא בעל חיסרון. אל תגיד לאשתך, אוי, הילד הזה בדיוק כמו אבא שלך. זה אותו דבר, אותו אופי. זה שום דבר, אין שום קשר. אדם נולד נקי. ואפשר לצמוח ולגדול כל אחד מהנקודת הפתיחה שלו. אז אין אדם בטבעו בתחילת עניינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון. ולכן הוא פתוח. אני אתן לכם דוגמה מעולם החקלאות. בעבר היו סבורים שהקרקע הכי גרועה לגדל בה איזשהו גידול זה חול. כי חול זה קרקע נטולת מינרלים לחלוטין. הסמל לפוריות, האדמה, זו הייתה האדמה הכבדה, השחורה של עמק ישראל. כן, זה המקום הפורה והזה. אבל היום יודעים שדווקא האדמה הכי טובה לגדל בה זה חול. הכי טוב. כי חול זה אפס. הוא, לא, הוא מגיע מלא ענבה, חול זה דבר ש... הוא מגיע מלא ענבה, אין לו פוזה או לא זה, הוא מגיע ענבה, מה שתשים בו יהיה בו. תשים בו אורגני, הוא יהיה אורגני. תשים ריסוס כזה, הוא יגיב לריסוס. הוא כולו מלא קבלה. ואז יש אפשרות היום בחקלאות המודרנית, שאתה מתכנן גידולים והכל, יש אפשרות ממש להגיע לגידולים בצורה מאוד מאוד מדויקת, בגלל שהחול הוא משתף איתך פעולה. אז כביכול, האדם, תחילת בריאתו מן העפר, מן החול, כן, גם האדם הוא כזה. האדם נולד תינוק, ודאי שיש לו מטען סגולי של הוריו, מטען של DNA, אבל מבחינת ההתפתחות שלו, הכל פתוח. והמון המון המון תלוי בהרגל. המון תלוי בהרגל. למה נרגיל את הילד הזה בתחילת דרכיו? לאיזה פעולות, איזה פעולות יחזור, איזה פעולות יהפכו לחלק מן האישיות שלו? זהו, הוא רגיל ככה, הוא לא יכול אחרת, ככה הוא גדל. זה, ההורים הרגילו אותו, להגיד תודה, ההורים הרגילו אותו לחייך, ההורים הרגילו אותו להיות שמח, ההורים הרגילו אותו לטול ידיים, וכן על זה הדרך, כל הפעולות הטובות, לתת צדקה וכו', או לחילופין, יתרגל לדברים אחרים, יש כאלה שמתרגלים, לקטנות, למצב לא טוב, לצעקות, ליחס לא נעים. ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות כמו שסיפרנו, ותהיה נפשו חולה. אז ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגופות בשווה. כשם שהגוף, כשיצא משיוויו, נראה על איזה צד נטע ויצא ונעמוד כנגדו בהופכו, עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידנו מן ההיפוך, ונשוב לעשות לו מה שיעמידהו על שיוויו, כן נעשה במידות בשווה. כן, זה העצה הגדולה של הרמב״ם. האמת זה על בסיס פסוק ואיוב. הפסוק אומר, נדמה לי, מבשרי יחזה אלוקה. שזה, נכון, זה הפסוק ביוב, שזה כבר מה שהבעל שם, מה? בעל שם טוב, המשיך את זה. מה, יש כזה פסוק? יש כזה ביטוי, אני לא יודע אם זה פסוק. אני לא בטוח שזה פסוק, כי הבעל שם טוב אמר את זה. יש פסוק, נשמת אדם תלמדם, זה כן. כל פנים, האדם יכול להסתכל בעצמו, ועל בסיס המערכות הגופניות, אפשר ללמוד, להסיק דברים על המערכות הפנימיות שלנו. כן, אפשר, מהצורה שבה האדם נברא. יש לנו לדוגמה עיניים לפנים, כל בעלי החיים יש להם עיניים בצדדים, לאדם יש עיניים לפנים, מה זה אומר? אומר שאדם, כל מיני הכיוון שלו הוא קדימה, הגמרא מסכת בבא קמא תגיד, אדם מועד לעולם, תאמין, אדם מועד, כי המבט שלך לפנים, אתה אמור לשים למה קורה איתך, ואנחנו הולכים זקופים, כל בעלי החיים הולכים שטוחים, אנחנו זקופים, זה אומר שיש לנו מדרג, ראש, לב, כבד, כן, מוח, לב, כבד, מלך, מלך, למח, כלום, כל הסדרים, לפי איך שאתה מסדר את זה, אז אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים מהאיברים של האדם עד לפרטי פרטים. הגמרא לומדת על האוזן, למה היא ככה, ולמה היא ככה, ולמה יש לה זה, כדי שאפשר יהיה לסתום את האוזן והפה, יש לו כל כך הרבה מחסומים, הלשון והשיניים והשפתיים, המון המון דברים אפשר ללמוד מגוף האדם. הרמב"ם כאן הולך ללימוד יחסית כללי, כמו אדם שהוא חולה, נוטה לכיוון מסוים, אנחנו עושים לו תשובת המשקל לכיוון האחר. הוא לא אכל מספיק, עכשיו הוא יאכל הרבה. תן לו דיאטת השמנה, 3,000 קלוריות ביום. הוא אכל יותר מדי, בוא תרזה. הוריד לו את ה... לא עשה פעילות גופנית, הכניס אותו לפעילות גופנית. עשה יותר מדי והרס את העצם, נגיד לו לנוע. אנחנו כל פעם משחקים. הגוף צריך לצאת ממצב, לצאת ממצבי הקיצון ולהגיע תמיד למצבי המרכז. וזה גם כנטייה של... נטייה, בעיקר של בני ה... של נוער, להכניס את הגוף למצבי קצה. מצבים של מאמץ, פיזי, מוגזם. זה לא, 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 אדם לא בנוי לזה. כל הספורטאים שעבדו על מצבי קצה הרבה מאוד זמן, רובם אחרי זה חולים. מפרקים, והגוף לא בנוי לעומסים הללו. ככה גם בנפש. והמשל בו, כשנראה אדם שהייתה לו תכונה בנפשו וחיסר בנפשו מכל טובה לרוב הקילות, נגיד הוא היה קמצן, וזו פחיתות מפחיתויות הנפש, והפועל אשר יעשה הוא מפעולות הרע, כמו שביארנו בזה הפרק. וכשנרצה לרפות זה החולי, לא נצווה הוא להרגיל בנדיבות, לא נגיד לו רק תהיה נדיב, שזהו כמו שירפא מי שיגבר עליו החום בדבר הממוצע השווה, שלא יבריא יום יכול יום. אבל צריך שנביאהו לפזר, יכפול מעשה הפיזור פעם אחר פעם, פעמים רבות, עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת לקילות, ויהיה קרוב להגיע על תכונת הפיזור, ואז נסלק פעולת הפיזור ונצווהו להתמיד על פעולת הנדיבות וישקוד עליהם, לא יותיר ולא יחסר. זה הפלא. צריך קודם כל להבחן מה הבעיה. נגיד, אם ניקח כאן, אם ניקח כיתה, בסדר? אז המורה עומד, מהבחן שיש תלמיד אחד בכיתה שהוא קמצה, לא נותן, לא משתף בכלום. שום דבר לא משתף. לא במשחקים, לא בציוד, לא... דואג לציוד, כן. אז ההורים יגידו, הוא אחראי. אבל המלמד המיומן יגיד, הוא לא רק אחראי, הוא גם קמצה, הילד הזה. עכשיו צריך להתחיל לאמן אותו. איך? חוכמה. חוכמה. אז בהתחלה אפשר יהיה למנות אותו לאחראי על הכדור הכיתתי, בסדר? ועכשיו בתור אחראי על הכדור של כולם, אז הוא, על כורחו הוא חייב להעביר את זה הלאה. ואחרי כן אפשר ממש לזמן איזו סיטואציה שבה החבר הכי טוב שלו פתאום הגיע בלי אוכל לכיתה. מי רוצה לתת אוכל? לעודד אותו לתת. ככה לעודד אותו לאט לאט לחוות את הטעם המתוק של הנתינה, עד שהוא יעשה את הפעולה פעם ועוד פעם, ויפרוץ את המעגל הקסמים שהוא מצוי בתוכו. אחרי שהוא יפרוץ את זה, אז הוא יחזור חזר עליה. אני עודד אותו שיעשה את הפעולות האלו פעמים רבות על ידי יזימה, ליזום לו אפשרויות כאלה, ליזום לו כאלה, כאלו סיטואציות, וכך הוא בעצם יפרוץ את המעגל הזה. גם אצל אנשים מבוגרים הדבר, וגם אצל מבוגרים זה האדם בינו לבין עצמו. פעם שמתי לב שזה היה כשהייתי חייל, ואז היה מותר לנסוע בטרמפים, והייתי, למדתי בישיבת הסדר, אז חלק מהזמן, אז גם השירות, עשינו שירות מפוצל, אז חלק מהזמן הייתי בצבא וחלק מהזמן בישיבה, אבל אז מי שהיה בישיבה, כשהיה יוצא הבית, היה יוצא על מדים, אולי גם היום, אני לא יודע. אז טוב, אתה נוסע על מדים בטרמפים, מוצא לך טרמפ, ישראלים זה עם חמוד ומתוק, ושאלים אותך מאיפה אתה? עכשיו מה תתחיל להגיד? אני בצבא, אבל אני עכשיו בישיבה, אני אתחיל הסברים ארוכים, אין כוח. אז בדרך כלל הייתי נוקב את השם של היחידה הצבאית שלי, חטיבה X. בדרך כלל זה היה בסדר, חטיבה זה היה... פעם אחת עליתי על נהג שהכיר שם יותר מדי אנשים, אז אתה מכיר את משה, אתה מכיר את דוד, אתה מכיר את זה. עכשיו אני אומר, אני לא מכיר, אני לא מכיר, אני הייתי שם הזה, אני הייתי זה וזה. פתאום אני תופס את עצמי, מתחיל להסתבך עם המילים של עצמי. לא יודעת את זה רגע. אני עכשיו צריך לעשות תשובת המשקל. אמרת עצמי, מהיום ואילך, זה לא שאפשר, בכזה מקרה הלכתית אפשר לשנות. אתה לא חייב, כל בן אדם שעולה, שלוקח את חטרים, מתחיל לפרוס לו את כל תמונת החיים שלך. אתה יכול להגיד לו משהו שירד ממך בצורה הכי אינטליגנית. אבל כיוון שזיהיתי בעצמי, שזה כבר מגיע למקומות שאני יותר מדי משתמש בזה, אז אמרתי, מה עכשיו קוזק? אומר רק את האמת, רק את ה... כל מי שלקח אותי טרפ, מי אתה? אנחנו ישיבת הסדר, ויש לנו שירות כזה, ואנחנו ככה וככה. וככה נאום ארוך, חלק מהנהגים לא הבינו מי נפל עליהם פתאום, וחלק היו שואלים שאלות מאוד מעניינות. כמו, מה אתם עושים שם בישיבה? 5 שנים? כמה זמן לוקח לקרוא את התנ"ך? 1.5 שבוע אני קורא. משהו כזה. בסדר? אז זאת העצה של הרמב״ם. וכן, כשנראה הוא מפזר, נצווהו לעשות פעולות הקילות ולשנותם. מה זה פעולות הקילות? איך אפשר להיות קמצן? זה צריך לשאול את ארגון פעמונים. הרי מה עושים ארגון פעמונים? נכנסים לתוך משפחה, ששם, וצרנו יש הרבה משפחות כאלו, שכל קשר בין חשבון הבנק לבין הקניון הוא מקרי בהחלט. הולכים בקניון, געצים את כל המול, קונים, 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 חשבון בנק, יש, שטויות. אז עכשיו צריך להתחיל לאמן את האנשים להיות מסוגלים להיכנס לקניון, לעבור על כל החנויות ולצאת בלי שום שקית. בן חורין, יש כזה דבר? אין מצב, שקיות. מה שלא יודעים לא כואב, אומרות חלק מהזה. שקית פה, שקית שם, נכנסים לבגאז'. מגיעים לכזה שלב, יש אנשים שיש להם צורך בקנייה, הם כלומר צריכים לקנות ולקנות ולקנות. וזה, כמובן, זה משפיע מאוד על כל ההתנהלות הכלכלית. אז צריך לאמן אותם. אז נדמה לי שלפעמונים יש להם טקס, הטקס הראשון שהם עושים כשהם נכנסים לטפל במשפחה, זה טקס גזירת כרטיס האשראי. גזירת כרטיסי האשראי, כי בדרך כלל יש יותר מאחד. תביא, גם את האמריקן אקספרס, תוציא את הוויזה, אל תחביא את הישראכרט, תוציא את הכל, גם יש השופר, הכל אליי. גוזרים. עכשיו, כשאדם צריך לשלם, להכניס את היד לכיס, לספור את השטרות, את המטבעות, הוא מריח את הכסף, זה כבר נהיה, זה לא לגייץ, זה לא לתקתק. ככה, אז ככה מתחנכים, אפשר לחנך אדם, כן, לקמצנות, לקילות, כי הוא פזר יותר מדי. ובסוף, המשפחות מתארות בעצם שהם יצאו לחופש, לחיות לפי מה שיש לי. סוף סוף אני לא בעל חוב, אני לא מגלגל גמחים, אני לא מגלגל חובות, אני לא מתקשר לאנשים, תעזרו לי וכו'. יש לי, מזה אני חי, זה הכסף שכרגע יש לי, בכסף הזה אני יכול להחזיק בית, להחזיק אוטו בשנת 90, ואין לי כסף לפלאפון. וואו. מה, הסתדרו עשרות שנים בלי פלאפונים, אז גם אתה אין לך פלאפון, זכית. אז אדם חי לפי מה שיש לו. וכן כשנראה מפזר, נצווהו לעשות פעולות הקילות ולשנותן. אבל לא ישנה, מזהיר הרמב״ם, לא ישנה פה על הקילות פעמים רבות, כי שנותו פה על הפיזור. זה עוד כלל. זה נכון שני הקצוות הם רעות, קצה אחד, קצוות רבים רעים. שני הקצוות הם רעים באותה מידה, אבל המגנט שנמצא בקצה של הקמצנות הוא יותר חזק מהמגנט שנמצא בקצה של העשירות, של הפזרנות יתר. כלומר, זה לא טוב להיות לא קמצן ולא פזרן מדי. אבל רוב הסיכויים שאנחנו נמצא יותר קמצנים בעולם מאשר פזרנים, כי המגנט כאן הוא מושך יותר חזק. לכן, אם יש איזה בן אדם שהוא פזרן, אנחנו נתחיל לאמן אותו בקמצנות יותר מדי, בסוף באמת יהיה קמצן. אז צריך לזה, לתת לו זה. הבנת את העיקרון? אתה עכשיו מבין? זהו, אל תהפך לי עכשיו לאיזה קמצא ובר קמצא, אלא תבין את העיקרון. לכן אומר הרמב״ם, וזה החידוש הטוב, סליחה, ולכן כשנראה הוא מפזר, נצווהו לעשות פעולות הקילות ולשנותן. אבל לא ישנה פועל הקילות פעמים רבות כשנותו פועל הפיזור. וזה החידוש הטוב, הוא סדר הרפואה וסודה. הוא שישוב האדם מן הפיזור לנדיבות, יותר קל ויותר קרוב, משובו מן הקילות לנדיבות. וכן שוב נעדר הרגשת ההנאה, נזהר ויראה החטא, יותר קל ויותר קרוב לשוב משוב בעל התאוות נזהר. כלומר, אדם שהוא היה נזיר כזה, נזיר מתאוות למיניהם, הרבה יותר קל יהיה להשיב אותו אל החיים עצמם, לאט לאט אתה ככה, תן לו כל מיני עיסויים כאלו, דוחף אותו קצת, מראה לו קצת לדברים נעימים, מוציא אותו לאיזה טיור, מראה לו את הטבע, חושף אותו לאומנות יפה, למוזיקה, לנגינה, לאט לאט הוא התחיל לפרוח. אבל מישהו רוב בעל תאוות, להתחיל עכשיו להפריש אותו מן התאוות, זה קשה, זה הרבה יותר קשה. זה מאמץ הרבה יותר גדול, להגיד לו תפרוש מהתאוות, תפסיק זה, משהו כבר יתרגל, צריך להשקיע שם יותר מאמץ. אפשר לקרוא לזה היום לתאוות, בקצה זה גם יכול להגיע להתמכרויות. ודרך אגב, התמכרות, כשאומרים את המילה התמכרות, אנחנו מבינים שזה סמים או אלכוהול או דברים כאלו, אבל ההגדרה של התמכרות היא לא כזאת. התמכרות זה כל דבר שאדם לא יכול להסתדר בלעדיו. החל ממחשב, וקפה, חדשות, עבודה, כל דבר שהוא שולט בך ולא אתה שולט בו, אתה מכור אליו. יש התמכרויות שהן גם יכולות ממש תגרום לך נזק פיזי, יש התמכרויות שגרמו לך נזק משפחתי ונזק סביבתי, אבל כל אחד יבדוק בעצמו האם הוא מכור למשהו. יש כאלה מכורים לנס קפה, כוס קפה. אז לא טוב, בסדר, הפסיקו עם זה. לפחות יראו שהם מסוגלים להפסיק. יש סיפור על נפוליון, קראתי ציטוט של הסיפור הזה בשם הרב טאו, שפעם אחת נפוליון ישב באוהל המחומם שלו עם הפליזים והשקי שינה, ואמר, דוד המלך אמר, מי יתנני, מי ישקני מים מבית לחם? נפוליון רוצה סיגריה. אבל היה קר, היה קפוא בחוץ. לא יצא, ותר על הסיגריה. ואז הוא אמר, מה? האם אני נפוליון, הקיסר שכבש את כל אירופה, אני עכשיו יכנע לתאוות השינה שלי? ואני לא יודע, קם, יצא מהשק שינה, לבש את המעיל פרווה שלו, יצא עד לאוהל של הזה, להביא סיגריה. אז כשהוא הגיע לשם, הוא אמר, מה? אני נפוליון, הקיסר שכבש את כל אירופה, כל כך אני משועבד לתאוות הסיגריה? שקמתי באמצע לילה חורפי והלכתי עד לפום של סיגריה, דווקא אני לא אקח. הוא הגיע עד לשם, חזר למיטה ונכנסתי שם. כלומר, הוא הראה לעצמו שהוא לא נכנע, לא לתאוות השינה וגם לא לתאוות, הוא לא מכור, לא לשינה ולא לסיגריה. יפה מאוד, שזה עוד נפוליון. אז גם אנחנו, כן, הרבה יותר נפוליון כמובן, נשמה של יהודי, אבל אדם צריך לראות שהוא, בסיפור הזה כאן של פעולות התאווה, אנחנו לא מכורים לכלום, לא למחשב, ולא למייל, ולא לא למקום העבודה גם, ולא שום דבר, אדם הוא, זה לא, שום דבר לא שולט בך, אלא אתה שולט בהם. אז גם אפשר, ואם יש כזה דבר, אז צריך להתחיל לתרגל. יום בלי מחשב. יום בלי פלאפון. מי שקורא לו, אני צריך לחדש היום מצווה חדשה, מצוות שכחה. אבל שכחה, כמו שכתוב, הרי מצוות שכחה, זה מצווה מאוד מעניינת. כי רוב המצוות אתה צריך להתכוון כדי לעשות אותם. מצוות שכחה, שכחת. לא שמת לב. אוי, שכחתי, קיימתי מצווה. אז מי שהוא שוכח, זה אחד שהקדוש ברוך הוא בחר אותו לשכוח. הקדוש ברוך הוא בחר אותך, את האדם פלוני, לשכוח עומר בשדה. הוא מגיע הבית ואומר, אוי, שכחתי עומר בשדה. יש, שכחתי במצווה, איזה כיף. לא, לא. זה מין מצווה שמגיע בדרך אגב. אז אני אומר, היום יש גם מצוות שכחת פלאפון. אדם צריך... בא, צאת מהבית, וואי, שכח את הפלאפון. אשריך, בחרו בך היום למצווה הזאת. יש לך יום בלי תרדות. יום בלי הפרעות, תלך, אל ת... כן, מה יקרה, כמה שעות? כמה שיחות שלא נענו, כמה זה, מה יהיה? העולם, אני מבטיחכם נאמנה, ימשיך להתקדם קדימה, לעבר הגאולה השלמה, גם אם הפלאפון יישאר באוטו, זה, כמה שעות, לא יקרה לו כלום. זה פלא כזה, שאפשר להסתדר גם בלי. אז אני אומר את זה גם לעצמי, אני אומר את זה קודם כל לעצמי. אז לכן, איפה אנחנו, ולזה נכפול על בעל התאוות פעולת העדר ההנאה יותר משנכפול על נהדר הרגשות פעולת התאווה. הוא נחייב על רך הלבב מסירת עצמו לסכנות יותר משנחייב המוסר עצמו לסכנות רכות הלבב. כן? את הפחדן נעודד אותו יותר. לאט לאט, הדברים מסוכנים, אתה תיקח אחריות. תן לו, קח אותו לזה מסלול טיול, לא קצת שהוא מסוגל. גם כן יש ילדים שאתה מביא אותם למתקן, אני מפחד, אני איפול. הוא עוד לא התחיל, אני מפחד שאני איפול. כן? א', הוא כנראה מפחד שהוא איפול כי הוא קולט את זה מהלב של האבא או האמא, שאומרים בעצם חמודי, אל תעלה, עדיף תלך פה לקרוסלה של הבני שנתיים, הוא כבר בן 10 הילד. אבל אם האבא אומר לו, אתה יודע מה חמודי, בוא ביחד. בוא נעלה, הנה אני, זה לאט לאט הוא מעלה אותו, והוא משתעשע, מהר מאוד הילד שוכח מזה, ואופס, הוא מטפס, עולה מדבר לדבר, זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. אז צריך להרגיל אותו. וכן, נרגיל הנבל, הנבל, הזכרנו, זה אחד שהוא לא אכפת לו, האדיש, הכפוי טובה. נרגיל הנבל ביתרון טוב הלבב, יותר משנרגיל, מי שיש לו יתרון טוב הלבב בנבלה, זהו סדר רפואות המידות, וזוכרהו, תזכור את הדבר הזה, כל אחד לעצמו. ולזה העניין. אז זה ממש צריך לזכור את הדבר הזה, את, את העבודה הנפשית הזאת. לזכור שאדם יעשה בעצמו את הסריקה הפנימית, לזהות איפה אני לא באמצע. איפה אני, יש דברים שאני לא יכול לוותר עליהם. כן? יש סוג של אנשים שבכל מקום שמגיעים חייבים לדבר. חייבים לדבר. יש, צריך לדבר. יש לו משהו להגיד, יש לו דעה על כל דבר. הוא לא מסוגל לא לדבר. הוא לא מסוגל, אולי תשתוק, היום תקבל על עצמך השתיקה, תעני דיבור, יש פה דיון, אתה לא מדבר. שוטף, תקשיב, לא יכול, חייב להגיד, יש לו תשובה, יש לו... אונס, כן, אז אדם כזה צריך ללכת אל הקצה האחרון, ולשתוק, לקבל על עצמו, להשתיק, שהוא יתפוצץ, יוצא לו עשן לאוזניים, אף על פי כן, יוצא החוצה. היום הצלחתי לשתוק. לאט לאט, הוא לא צריך להישאר נזיר שתקן כל חייו, אבל לאט לאט הוא יקנה את האפשרות לשתוק כשצריך. אז יוכל גם לדבר וגם לשתוק. זה אדם חופשי באמת, זה בוחר. ולזה העניין, אומר הרמב״ם, בגלל העובדה שהמגנט של התאוות, של הקמצנות, יכול להיות טיפה יותר חזק מהמגנט של הפזרנות או של האומץ, אז הרמב״ם נותן לנו כאן תיקון קטן, כמו כשיורים פגזים, יש תיקון אחד, שמאל אחד, אז הרמב״ם נותן פה תיקון קטן, ולזה העניין לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם תכונה ממוצעת בשווה. אך היו נוטים מעט לצד היתר או החסר, על דרך הסייג והשמירה. רצוני לומר על דרך משל, שהיו נוטים מן הזהירות לצד היעדר הרגש ההנאה מעט. לדוגמה, אומר הבן איש חי, ואומרים את זה עוד כמה אנשים, תאכל. ארוחת צהריים תאכל בכל טוב, כמו שיש כאן ארוחת צהריים במכון, ארוחה מצוינת, וכמו שיש, אדם תאכל ירקות, תאכל פירות, תאכל בשר, תאכל הכל. אבל תיקח את מה שאתה הכי אוהב בצלחת, תשאיר לסוף. תאכל את זה, אבל בסוף, לא בהתחלה. אל תשאר תתנפל, תיקח את הכי טעים, קח את המנה הכי זה, שימו אותה בצד, תאכל קודם כל את הדברים האחרים, שמור אותה לסוף. טיפה. איזה מין ככה בחינה של התגברות על התאווה. לא, אל תצום, אוכל אותה, אבל בסוף. או אתה מרגיש שיש לך צורך לדבר. תדבר, אבל תחכה שקודם כל ידברו לפניך. יש לך יצר להגיד מה ראשון? מה? תהיה שלישי. אז הם היו נוטים מעט לצד היתר. כן? שהיו נוטים מן הדבר, ומן הגבורה לצד מסירות נפש וסכנות מעט. הם היו ככה... הם לוקחים על עצמם טיפה יותר סיכונים אם צריך, הם לא היו, שלא חסכת אלה התברר שהם בעצם נטו לקו העצלנות. אז הם, ומטוב הלבב לצד יתרון טוב הלבב מעט, ומן הענווה לצד שפלות הרוח מעט, וכן בשאר העניינים, וזה העניין רמזו באומרם, לפנים משורת הדין. החסידים הראשונים לא היו לוקחים סיכון, והיו מכבלים את מידותיהם טיפה 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 לכיוונים שירחיקו אותם מהקמצנות, מהפחדנות, מכל התכונות הפסיביות והשליליות, אז הם ככה, מדי פעם היו עושים איזה מבצע כזה של... כן. כן קפצו מהיהודיה. היו הולכים ככה בשביל ה... טוב. עד כאן דיברנו על כלל ישראל. כלל ישראל. עכשיו, מצד שני, אין להתעלם מהעובדה, מהנתון המאוד מאוד ידוע, שב... כל דור מן הדורות בעם ישראל היו גדולי גדולים שהתנהגו אחרת לחלוטין. איך שהרמב"ם מדבר כאן. שצמו משבוע לשבוע. והיו אוכלים קו חרובים. ושותים מעט מאוד. והסתפקו במועט שבמועט. היו ממש בקצה האחרון לחלוטין לחלוטין. ולא היה להם שקל על הנשמיים. כל כסף שקיבלו ישר חילקו אותו. אז מה, האנשים האלה לא הכירו את הרמב"ם? לא ידעו את דבריו, לא שמעו את ההלכות של הרמב״ם, ודאי שידעו, אלא צריך לדעת שיש אנשים מיוחדים, שיש להם תפקיד מיוחד, אנשים כלליים, צדיקים מאוד מאוד גדולים, שיש להם תפקיד מאוד מאוד מיוחד ברמה הכללית של כל החברה של עם ישראל. ולאנשים האלו ולתפקיד שלהם, לדבר בעזרת השם בשבוע הבא. לילה טוב, חזקו ואמצו.